אני לא בדיוק זוכר מה עשינו לפני חגים. אוקיי. אז מה שחשבתי לעשות, כיוון שהנושא הנוכחי הוא ממשיך בצורה כזו או אחרת את מה שדיברתי שם, אני אעשה איזשהו סיכום קצר, ואז אני מקווה שזה נקרא להתקדם הלאה. אני לא בדיוק יודע איפה עמדנו, איפה עצרנו. דיברנו קצת על שאלה מה זה מוסר, ועל היחס בין מוסר תוצאתי למוסר של כוונות. הזכרתי את התפיסה הקנטיאנית שאומרת שהמוסר נמדד לא לפי מה שאתה משיג, אלא לפי הכוונות שלך, מה המוטיבציות שלך לפעול, לעומת, כן, זה מוסר טליאולוגי לעומת דאונטולוגי. אז המוסר הקנטיאני הוא דאונטולוגי, הוא נשפט לפי הרצון שלך, הכוונה שלך, והמוסר הטליאולוגי נשפט לפי התוצאות. זאת אומרת, אם השגת תוצאות טובות, אז אתה איש מוסרי, ואם לא, אז לא. אמרתי שלפי התפיסה הטליאולוגית, כבשה היא מאוד מוסרית, בגלל שבסך הכל מאוד נעים לחיות בקרבתה, היא לא פוגעת באף אחד מסביב. כן, הסיפור של אמנון יצחק, אני חושב שהבאתי אותו. וזה נשמע קצת מוזר. אז בתפיסה הקנטיאנית, רק אדם יכול להיות מוסרי, בגלל שלאדם יש כוונות בבסיס מה שהוא עושה, להבין מכבשה, שפשוט עושה את מה שהיא מתוכנתת לעשות, את מה שהטבע שלה מורה לה לעשות. הבאתי את הדוגמה, נדמה לי שהבאתי, אני חשבתי אולי פעם לדבר על זה קצת יותר בפירוט, אבל את הדוגמה הזאת של ההצבעה בבחירות, כן, ש... למה לעשות מעשה שבעצם לא יביא לשום תוצאה? נכון, אני חושב שדיברתי על זה, אני כמעט פתוח. הוויכוח שלי עם הבנזי, יש רוח כל הזמן עולה בהרבה מאוד הקשרים, בחירות זה דוגמה טובה, הוא לא הולך להצביע בבחירות, זה מקור אוכל לא משנה כלום. הסיכוי שהקול שלך ישנה משהו הוא אפס, זאת אומרת, כן, זה, כמו שאומרים, זה בדרך כלל, זה כמעט הסיכוי שמטאורית יפגע בקלפי ברגע שאתה נמצא שם. מתי אתה משפיע בבחירות? מתי ש... המפלגה שאתה מצביע עבורה, יש לה את מספר הקולות שדרוש למנדט עגול פחות אחד, נכון? ואז כשאתה שם את הקול שלך, שינית במשהו את המפה הפוליטית. במשהו, במנדט אחד, אבל זאת ההשפעה שיש לך, נכון? מה הסיכוי, נגיד שצריך, זה מה, שווי של מנדט זה 30-40 אלף קולות, משהו כזה. אז מה הסיכוי שזה יצא בדיוק 32,574 קולות? כש-575 זה מספר עגול של מנדטים. 1 חלקי 300, כן, בחשבון גרס, 1 חלקי 30 ומשהו אלף. זאת אומרת, זה סיכוי שמי שמתייחס אליו אסור לו לקום מהכיסא, אני
דומה. מה כן, כולם
נשארו
כמוך.
רגע, זה השלב הבא, הקושייה הזאת. הוא תמיד נתקל בשאלה הזאת, אבל זאת לא שאלה נכונה. אז...
כבר זז.
אני
הולך.
אז זה מקור חולה, לא משנה.
מה זה אישה, אני אשאר אם אני
אהיה פה. אז בעצם הסיכוי שתשפיע הוא אפס, אז למה ללכת? למה להשקיע את החצי שעה הזאת, או את הזמן הזה מהחיים, בדבר שהוא פשוט חסר כל משמעות? ואז אומרים לו תמיד, טוב, ומה אם כולם יעשו כמוך? כן, השאלה של צביקה קודם. זה תמיד השאלה, וזו שאלה לא נכונה. זו שאלה לא נכונה, בגלל שמה, אם כולם יעשו כמוני, יהיה רע. אבל למה שכולם יעשו כמוני? ואם כולם יעשו כמוני, בין כה וכה, אז מה זה משנה אם אני אלך או לא אלך? גם אז אם אני אלך, זה לא ישנה כלום. אם כולם לא ילכו להצביע ואני כן אלך, אז זה ישנה משהו, זה גם לא ישנה כלום. הרי המעשה שלי לא קובע מה יעשו אחרים. האחרים, כל אחד מקבל את ההחלטות שלו. מה שהם יחליטו, הם יחליטו. בסופו של דבר, מה שאני עושה, הוא חסר השפעה. אז זה לא חשוב. מה יקרה אם כולם יעשו כמוך? זאת שאלה שמניחה שבגלל שאני עושה מעשה מסוים, לכן גם האחרים ילכו אחריי, ואז זאת כבר תופעה מקרוסקופית. זאת אומרת, זאת תופעה שיש לה משמעות, זה לא רק בכל אחד. אני אומר, לא, אז הוא, אני לא אגלה לאף אחד, אני יושב בשקט בבית, לא אומר לאף אחד שאני לא הולך להצביע, זה לא ישפיע על אף אחד. אני כן אגיד למה שזה ישפיע. אבל הנה, הוא כבר הרבה שנים מדבר על זה, וזה במקום אחר לא משפיע כמעט על אף אחד. אז זה לא משפיע. אז אם זה לא משפיע, אז השאלה מה יקרה אם כולם יעשו כמוך היא לא רלוונטית. אם כולם יעשו כמוני יהיה רע, אבל אם הם יעשו את זה או לא יעשו את זה, זה לא תלוי במה שאני אעשה בין כה וכה. אז מה זה משנה? למה ללכת? הדרך היחידה לענות על זה, אני מבין כדוגמה, זה משהו ששווה שיעור נפרד. אבל נדמה לי שהתשובה היחידה שאפשר לתת לתהייה, חוץ מאשר להגיד אתה צודק, זה גם אופציה, אבל אם רוצים בכל זאת לטעון שזה לא נכון, הדרך היחידה לעשות את זה זה הצו הקטגורי של קאנט, שבעצם אומר שאתה צריך לעשות את מעשיך באופן שהיית רוצה שיהיה לחוק כללי. קטגוריה ליפרטיב, זאת אומרת הקריטריון למעשה מוסרי הוא בשאלה מה יקרה אם כל העולם יעשה כמוך. עכשיו שימו לב, זה לא אותו דבר כמו השאלה של צביקה קודם. השאלה של צביקה קודם מניחה השפעה מעשית, שאם אני אלך להצביע, לא אלך להצביע, אז גם אחרים יושפעו ממני ולא ילכו להצביע. קאנט מדבר על ניסוי מחשבתי, על עניין היפותטי. מה יקרה אם כולם לא ילכו להצביע? זה לא קשור אליך. אבל מה יקרה אם כולם לא להצביע? אתה אוהב את המצב הזה? זה מצב רצוי? לא. אם זה לא מצב רצוי, זה אומר שללכת להצביע זאת חובה מוסרית. זאת אינדיקציה לזה שהמעשה של ללכת להצביע הוא חובה מוסרית. זה לא שתהיינה תוצאות רעות אם אתה תעשה את זה. זה בכלל לא קשור לתוצאות. התוצאות לא יהיו. לא יהיה, זה לא מעשה שלא משפיע כלום. אבל הקריטריון הקנטיאני, למרות שהוא נראה מאוד דומה למה יקרה אם כולם יעשו כמוך, הוא לא באמת כזה. כן, כשמדברים על ההשוואה בין קאנט לבין הלל הזקן, מה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך, גם שמה, יש כאלה שמפרשים את זה שאם אני אעשה משהו למישהו אחר, אז מישהו אחר יעשה לי את אותו דבר, כבסיס למוסר. וזו התפיסה מהקושייה של צביקה. אבל אני חושב שמה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך, לא בגלל שכשאתה תעשה לו, אז הוא יעשה לך בחזרה. אלא אם אתה לא אוהב שעושים לך את זה, סימן שזה מעשה רע, אז אל תעשה לו. זאת אינדיקציה, זה לא אומר שאם אתה תעשה לו, אז בפועל התוצאה תהיה שהוא יעשה לך. כי אז זה אינטרסנטי, זה לא שייך למוסר. אז סתם שיקול אינטרסנטי, אם אתה רוצה שיהיה לך טוב, אז תתנהג כמו בן אדם. אבל העיקרון המוסרי לא, לפי קאנט לפחות, לא נקבע לפי התוצאות. לפי אם יהיה לי טוב, בטח לא אם יהיה לי טוב, אבל גם לא אם לאחרים יהיה טוב. כי לא התוצאות קובעות את המוסריות של המעשה. המוסריות של המעשה נקבעת מחמת עצמה, לא בגלל התוצאות. גם אם לא תהיינה שום תוצאות, אני שופט את המעשה כמעשה מוסרי או לא מוסרי, לפי קריטריון מסוים. שבמקרה הזה הוא מציע קריטריון הכלליות, כן? מה היה קורה אם כל העולם היה נראה ככה? זה היה חוק כללי. למה אני מביא את זה? כי זאת דוגמה לתפיסה שאומרת שהמוסר לא נקבע לפי התוצאות, אלא יש שיפוט מוסרי על המעשה מצד עצמו, בלי קשר לתוצאות שהוא מביא. זו דוגמה מצוינת לעניין, כי פה אתה מתחייב לעשות מעשה שבאמת אין לו שום תוצאות טובות, או אם אתה לא תעשה אותו אין שום תוצאות רעות. אין לך שום השפעה, אין כלום. נו, אז מה הרעיון? אז למה צריך לעשות מעשה בלי שהוא מביא לשום תוצאות? זה הרעיון של המוסר. המוסר הקנטיאני, אני קנטיאני, אז הטענה היא שמעשה לא נשפט לפי התוצאות שלו. זאת אומרת, מעשה הוא מוסרי או לא מוסרי, רק אם היית רוצה שהוא יהיה חוק כללי, בלי קשר לשאלה אם הוא מביא או לא מביא לתוצאות.
מה אתה קובע שהוא מוסרי? לדוגמה, מה אני מגיד, איזה מקצוע ללכת? אני רוצה להיות פרופסור, אבל מה יהיה העולם אם כולם רוצים להיות פרופסורים? אבל אין לו יכול להיות, כן?
הקריטריון הקנטיאני ספג הרבה ביקורות. זאת אחת מהן. יש הרבה מאוד ביקורות אפשר לדון בו. לא אכפת לי כרגע אם הקריטריון הוא שתעשה מה שהיית רוצה שיהיה לחוק כללי. על זה אפשר להתווכח. השאלה בכלל אם זה מוגדר. לא רק אם זה נכון, אלא אם זה מוגדר בכלל. מה זה חוק כללי? אולי החוק כללי אומר שכל שני אנשים יעשו ככה וכל שלושה אנשים יעשו ככה, כמו בפרופסורים. כן? יהיו כאלה שיהיו פרופסורים, יהיו כאלה שיהיו משהו אחר. וזה החוק הכללי שאני רוצה. החוק הכללי לא חייב להיות חוק אחיד. אז יש הרבה ביקורות, אבל מה שחשוב לי זה לא השאלה מהו הקריטריון, אלא זה שיש קריטריון, ולא התוצאה קובעת, אלא איזשהו קריטריון שקובע מה טיבו של המעשה. אז אם באמת המוסר נשפט לא לפי תוצאות אלא לפי קריטריונים כלשהם כאלה או אחרים, אז השאלה בעצם, אוקיי, אז מאיפה באים הקריטריונים האלה? זאת אומרת, אם אנחנו הולכים על פי תוצאות, אז זה גם דיברנו, אבל טוב, תוצאות זה נשמע סביר. אני מבין למה הגיוני לעשות את זה. כי אם תעשה את זה, העולם יהיה יותר טוב, אנשים ירגישו טוב, אני יודע מה. בסדר, גם על זה צריך לדון, אז מה? בסדר, אוקיי, זה דיברנו, אבל הדבר הזה נשמע לנו מובן. אבל מה פירוש העניין הזה של לעשות מעשה רק בגלל שהוא טוב, בלי שום קשר, הוא לא עושה כלום. הוא לא משפיע שום דבר, ואי עשייתו גם היא לא משפיע שום דבר. אז מה זה נקרא? זה בעצם בתמצית העניין של פעולה על פי ערכים. פעולה על פי ערכים פירושו, אני עושה את הדבר הנכון בגלל שהוא נכון. לא בגלל מה שהוא יביא, לא בגלל שהוא לא יביא, אלא עצם הנכון במובן המוסרי, אני לא נכון עובדתית, אלא נכון במובן המוסרי, אני עושה אותו בגלל שהוא נכון, זה הכל, ואני עושה אותו ככה. כן, זה כמו, יש, אם יש, הזכרתי פעם את את הטענה של חיים פרלמן, פרופסור למשפט, לפילוסופיה של המשפט בבלגיה, חיים פרלמן, והוא כותב, כשאתה רוצה לשכנע מישהו לעשות מעשה, לעשות מעשה כלשהו, או לא לעשות, אל תגנוב. למה לא לגנוב? כי זה לא מוסרי לגנוב. מה זה נקרא, זה לא מוסרי לגנוב? לא מוסרי, פירושו שלא ראוי לגנוב. זאת אומרת, לא ראוי לגנוב כי לא ראוי לגנוב. זה סתם טאוטולוגיה. זה לא נימוק. אל תגנוב כי זה לא מוסרי לגנוב. אתה חזרת על אותו דבר במילים שונות. לא מוסרי לגנוב, פירושו לא ראוי לגנוב כי לא ראוי לגנוב. מה התוכן בעצם של המילה הזאת? זה לא מוסרי או שזה כן מוסרי? ובעצם מה שזה אומר זה שהנימוק היחידי שאני יכול להגיד לך למה לא לגנוב זה ככה. ככה. זה בעצם מה שאני מתכוון כשאני אומר כי זה לא מוסרי לגנוב. למה לא ללכת לא יודע מה, לפתח תקווה? כי לא ללכת לפתח תקווה, אפילו בסלנג אנחנו אומרים את זה, נכון? עכשיו מה, זה לא מתלהיות נימוק, לא ללכת לפתח תקווה כי לא ללכת לפתח תקווה. אלא הכוונה זה עיקרון יסודי, זאת אומרת זה לא עיקרון שצורך הסבר מכוח איזשהו עיקרון יותר יסודי. הוא סיבת עצמו, העיקרון הזה, הוא נכון מחמת עצמו. גם מוסר זה דבר כזה, וזה בדיוק הטענה הקנטיאנית. אני לא צריך להסביר לך מה יביא המעשה המוסרי או מה יביא המעשה הלא מוסרי. זה כבר הסברים, קוראים לזה הסברים נטורליסטיים. זה הסברים שהם בעובדה. אתה אומר לי, מה יקרה אם אני אעשה את המעשה? זה עובדה. יקרה כך או לא יקרה כך. אבל עובדות לא יכולות להסביר את המוסריות או אי-מוסריות של מעשה. זאת אמירה, טענה בסיסית של כאן.
שככה לא.
אז יש לנו אפילו וורט חסידי על העניין הזה. אז בעצם
ההסבר... למה
ירו בגויים? יפה.
אשריים שככה
לא. העם הזה אומר ככה במוסר. ולמה, כאילו מי שרוצה להסביר למה עושים משהו, זה יאמרו בגויים. קאנט הוא יהודי, כמו שבגין היה מרוקאי, קאנט היה יהודי. טוב, בכל אופן...
איפה נכנס כל העניין של שמירת מצוות? אני עושה משהו בגלל שהתורה הוא משהו הלכה.
כן, אני...
אומרת שאני אשמור שבת, אני באיזה... אני
אגיד שמה,
אני לא משפיע שום דבר.
אני אגיע לזה, כי אני בונה את המבנה על העקרונות של המוסר, ואז אני אנסה לבדוק אותו גם על העקרונות הדתיים, ואחרי זה אני אנסה לראות מה קורה כשיש קונפליקט. זה בדיוק המהלך שאני הולך עליו עכשיו. אוקיי? אז בעצם מה שקאנט אומר, זה שמוסר נשפט לפי, המעשה מוסרי או לא מוסרי נשפט לפי איזשהו סוג של קריטריון שהוא לא תלוי בעובדות, הוא לא תלוי בתוצאות שיקרו או לא יקרו כתוצאה מהמעשה שלי. אבל אם זה ככה, אז השאלה מה כן לעשות את זה אם לא התוצאות? התשובה היא ככה. ככה. מה הכוונה ככה? אז יש שני סוגי ככה, גם על זה אני חושב שדיברתי. יש שני סוגי ככה, כן, ליבוביץ', ישעיהו ליבוביץ' הרבה פעמים היה אומר ככה, קיבל לי, אוקיי, זהו. הוא בעצמו, אני לא יודע עד כמה הוא היה מודע לכוונתו, אבל מה שהוא באמת התכוון זה שככה, ככה שלו זה לא שרירותיות, זה לא שאני מטיל מטבע וזה מה שיצא, יצא לי עץ ולא בא לי, אז לכן זה מה שצריך לעשות. זה שטויות, זה לא, אדם לא יכול להטיף לאנשים להיות מוסריים מכוח עקרונות שרירותיים. זה אבסורד, אתה מבקר אנשים, אתה יוצא נביא זעם כזה על איך מתנהגים פה ואיך לא מתנהגים פה וכולי, שכל העסק הזה הוא בעצם שרירותי. זה לא, זה בלתי סביר לחלוטין. אלא ככה שהוא מדבר עליו שם, זה מובן מאליו. ככה לא במובן השרירותי, ככה כי בא לי. אלא ככה מאותו סוג שדיברתי על הכל, כי זה מובן מאליו, לא, מה צריך הסבר? של למה אסור לרצוח? ככה. מי שלא מבין למה אסור לרצוח, אז מה יעזור לי הסברים? אני אסביר לו את זה עם משהו אחר, את המשהו אחר הוא כן יבין, גם על זה הוא ישאל למה.
אבל זה האדם הסביר של אהרון ברק,
נכון?
זה בדיוק השיטה
של... נכון.
הם החכמים, הם יודעים...
נכון, והסלנג... לא, אתה כבר ממשיך הלאה. לראש אני מסכים, לסייף אני לא מסכים. זה בדיוק הקריטריון של האדם הסביר. הקריטריון של האדם הסביר פה שם, מה האדם הסביר רואה כנכון? הסכנה, וזה הסלנג של האדם הסביר. סכנה בזה שכשאתה רואה דמות דיוקנך במראה, אתה חושב שזה תמיד האדם הסביר, שזה לא בהכרח נכון. אבל עצם הקריטריון של האדם הסביר באמת זה, זה מהותו, זה נכון. כשזה מסוכן, נכון, אוקיי. צריך להפעיל את הקריטריון הזה בזהירות.
הוא לא דיבר על האדם הסביר, הוא דיבר על האדם הנאור.
הוא דיבר גם על זה וגם על זה. הוא גם אמר במפורש שיש אדם סביר שהוא לא סביר סטטיסטית. בכמה מקומות הוא אומר את זה. זה הכוונה האדם הנאור. סתם, יש לו איזה פסק דין באיזשהו מקום, אולי הזכרתי את זה, איזו אישה שסטטה עם הרכב בגלל שעבר איזה חתול או משהו כזה, והיא דרסה בן אדם למוות. בסדר? וירשיעו אותה, לא זוכר, זיכו אותה, לא זוכר בדיוק, לא, זיכו אותה נדמה לי. ואז הפרקליטות הרערה נדמה לי, לא יודע בדיוק מה, זה הגיע לבית המשפט העליון, אני לא זוכר כבר את התהליך.
יורשי החתול
תבעו אותה, והגיעו לבית המשפט העליון, חלק מהם ישבו בבית המשפט העליון, ומה שהם קבעו שם, אהרון ברק בעצם קבע שם, זאת אומרת, טענת ההגנה כמובן הייתה שזה אינסטינקט סביר, זאת אומרת, אדם סביר היה נוהג ככה, עובר לך חתול לפני הרכב, היא לא מתכוונה לדרוס מישהו, עובר לך חתול לפני הרכב ואתה סוטה. עכשיו, אתה לא מספיק לבדוק האם יש פה בן אדם או אין פה בן אדם, ומה לעשות, קרה שם משהו, אבל זה לא, כל אדם סביר היה נוהג ככה, זאת הטענה. זאת אומרת, נכון, זה אינסטינקט בלתי סביר של האדם הסביר, ולכן הרשיע אותה. זאת אומרת, הוא מסכים שהאדם הסביר היה עושה את זה, וזה עדיין אינסטינקט בלתי סביר. זה אינסטינקט בלתי סביר של האדם הסביר. אז זה בערך מקביל לאדם הנאור מול האדם הסביר. האדם הסביר, זה כתבו הרבה, אגב, מאמרים. האדם הסביר זה לא הסביר סטטיסטית.
מישהו שאל אותו אם זה היה קורה לך, זה היה קורה לך, כי זה...
גם הייתי עושה אותו דבר.
אז היה שאלה להרשיע אותו.
כן, כן.
ככה הוא חושב.
כן, כנראה. הוא אמר, זה אדם סביר היה נוהג כך, ועדיין ירשיע. זאת אומרת, בכלל, אגב, זה בדיוק ההבדל בין אדם סביר ואדם נאור, זה נושא של הרבה מאמרים נכתבו על זה, שהאדם הסביר הוא לא הסביר סטטיסטית, הוא הסביר אתית.
איך סביר היה צריך
לפעול? יכול להיות שחברה מורכבת מהרבה אנשים לא סבירים, זה לא משנה את הקריטריון המשפטי. אם יש חברה שבה יש נורמה לגנוב, אז בגלל זה האדם הסביר עכשיו מותר לגנוב? לא. אז האדם הסביר, יש לו אינסטינקט בלתי סביר, או יש לו התנהגות בלתי סבירה. יש מקומות שבהם אפשר לשמוע את זה, זאת אומרת, זה לא דבר כל כך מופרח כמו שזה נשמע. טוב, בכל אופן, נחזור לענייננו. אז ההנמקה של הככה, כן, אז למה לעשות? למה לפעול על פי ערכים? התשובה היא ככה. זה כמו שמישהו ישאל אותי, למה להיות מוסרי? אני לא מדבר על ערך מסוים, אבל באופן כללי על ערכי המוסר. בסדר, הבנתי, זה ערך מוסרי, אז מה? אז מה זה אומר? לא מוסרי לגנוב, אוקיי. עכשיו אני הולך לגנוב. אבל רגע, אבל זה לא מוסרי לגנוב. נכון, אני מסכים שזה לא מוסרי, ולכן, מה הבעיה? לא, אם זה לא מוסרי, אז אתה לא אמור לעשות את זה. למה? אני מסכים לקביעה התיאורטית, העקרונית, שזה לא מוסרי לגנוב. נכון, אז מה? אין תשובה לשאלה כזאת, נכון? מה תענה? מי שמבין מה זה מוסר, מבין שכשאתה אומר על משהו שהוא מוסרי, בעצם אמרת שמן הראוי לעשות אותו. ואם זה לא מוסרי, אז לא מן הראוי לעשות אותו. זאת המשמעות של האמירה הזאת. אם לא, אתה לא מבין פשוט מה זה המושג מוסרי. לא צריך עוד הסבר. אחרי שאמרתי שמשהו מסוים הוא מוסרי, לא צריך עוד הסבר למה אם ככה צריך לעשות אותו. אם הוא מוסרי, פירוש הדבר שזה מה שצריך לעשות. אז זה הככה. הככה הוא לא משהו שרירותי, אלא הככה הוא משהו, זה מובן מאליו. זאת משמעות הדברים. זה המושג ככה. ואז על זה דיברתי בפעמים הקודמות, לפני החגים, מאיפה בא הככה הזה. אז אם הככה הזה הוא באמת הנמקה, הוא לא סתם, כמו ששואלים אותי, למה אתה חושב שיש פה קיר? אני אומר, כי אני רואה. אוקיי, אבל למה אתה חושב שיש פה קיר? כי אני רואה, מה זאת אומרת? אוקיי, ואותו דבר, אז אנחנו נגיע לאותו מקום. גם שם אני אגיד ככה, כי מה שאני רואה נמצא, מה זאת אומרת, מה אתה רוצה? מי אמר לך? יש לך איזושהי אינדיקציה אחרת, רק העיניים שלך, אין לך איזה פידבק לא דרך העיניים כדי לראות האם זה שם. לא משנה, תכניסו את המישוש ואת מה שאתם רוצים לתוך כל החושים, בסדר? אני אמר לך שמה שכל החושים מראים לך זה בסדר. אין לך פידבק לא חושי שמראה לך שזה שם. אבל כן, אבל ברור לי שזה שם, כי החושים שלי לא מתעדים בבדרך כלל. אוקיי? עוד פעם, זה סוג של ככה. תמיד שאלות הלמה, למה, למה, בסופו של דבר יעצרו באיזשהו מקום שהוא הככה. עכשיו, ההנמקה הזאת, אבל אם אני רואה אותה כהנמקה, ולא כעצירה שרירותית, של השרשרת, אז אני צריך לשאול אותם, בסדר, אבל באמת, באמת למה אני חושב שזה מובן מאליו שיש פה קיר, או מובן מאליו שצריך לנהוג באופן מוסרי. אז דיברתי על זה שזה איזשהו סוג של, של, של תצפית, לא של חשיבה. זאת אומרת, אם זה היה משהו שהוא חשיבה, אז דנו הרום, זה שהמוח שלי בנוי באופן מסוים, זה לא אומר שום דבר על מה, מה נכון, מה האמת, מה המציאות, אוקיי? אבל אם אני רואה את זה כסוג של תצפית, זאת אומרת, אני פשוט רואה, כמו שאני רואה שרציחה היא אסורה, כמו שאני רואה שיש פה קיר. זאת אומרת, זה אותו תפקוד לוגי, זה לא אותו חוש רואה. פה אני רואה את זה עם העיניים, שם אני רואה את זה עם המצפון, לא יודע איך שתקראו לזה, אבל זה אותו תפקוד לוגי. זאת אומרת, זה איזשהו סוג של תצפית שנותן לך את הבסיס. למה דבר מסוים ברור שהוא נכון, ולא צריך הסבר לזה שהוא נכון. אז דיברתי על זה שמדובר פה בתצפיות, ובעצם אם אני מסכם, אז יוצא שההתנהגות המוסרית זה בעצם להבין שעומד מולך, עומדת מולך איזשהו סוג של אידאה, שהיא אידאת הטוב, אפשר לקרוא לה, ואתה מתבונן בה, צופה בה, ואתה מבין מתוך זה מה מוסרי ומה לא מוסרי. ולא רק שאתה מבין מתוך זה מה מוסרי ומה לא מוסרי, זאת לא הבנה ניטרלית, כמו שאתה מבין שהקיר הזה הוא צהוב. שאתה מבין שהקיר הזה הוא צהוב, אולי הוא לא צהוב, אני לא יודע, לא משנה, משהו, זה לא בהכרח מניע אותך לפעולה, זאת עובדה, עובדה זה דבר ניטרלי, אבל עובדה אתית זה לא דבר ניטרלי. כשאתה מבין שמשהו מסוים הוא מוסרי או משהו אחר הוא לא מוסרי, זאת הבנה שאמורה גם להניע אותך לפעול או לעצור אותך מלעשות משהו. זאת הבנה לא ניטרלית. זאת עובדה, כן, במרכאות מסוג שונה. בסדר? על זה דיברתי, על התצפית הזאת באידיית הטוב, שזה בעצם מקור הערכים. אבל אז יוצא, אם ככה, התמונה שמתקבלת, וזה כאן אני מגיע לסוף, נדמה לי ששם בערך פה הייתי בסוף, בעצם אז יוצא שכשאני מדבר על הנמקה אתית, מוסרית, או בכלל נורמטיבית, אז הנמקה הזאת תמיד מבוססת על איזה שהם טיעונים, טיעונים שבנויים באופן לוגי רגיל, אבל ההנחות היסוד של הטיעונים הלוגיים האלה זה מה שאנחנו קוראים ערכים. את הערכים האלה אנחנו שואבים מהתצפית האתית, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על אידיית הטוב, אסור לרצוח. או אסור לגנוב, או צריך לעזור, או צריך כל מיני ערכים כאלה או אחרים. עכשיו, מכאן והלאה, אנחנו יכולים לגזור מסקנות, וזה באמצעים לוגיים. ברגע שיש לי את ההנחות הערכיות, אז אני יכול לגזור מסקנות באמצעים לוגיים. מתוך זה יוצא שאסור לעשות כך וכך, או שצריך לעשות כך וכך, זה כבר, פה כבר הלוגיקה מתחילה לדבר. האקסיומות או ההנחות הערכיות, זה בעצם מה שאנחנו קוראים ערכים. אני לא יודע אם צריך, אבל זה מועיל. זה כמו, תחשוב על גיאומטריה, אולי הבאתי פעם את הדוגמה הזאת, כשאתה מלמד גיאומטריה, בסופו של דבר, אחרי שאתה מלמד את הילדים גיאומטריה, הם מבינים את זה מעצמם. אם הם לא היו מבינים את זה מעצמם, זה לא היה ברור להם מעצמם, גם המורה לא היה מצליח לשכנע אותם בזה. המורה עוזר להם לראות את זה בתוך עצמם. זאת אומרת, עכשיו, צריך מורה, בדרך כלל, רוב האנשים צריכים מורה, הם לא מצליחים לבד. אבל אחרי שהמורה עושה את זה, אתה מבין שמשהו עשה, ובסך הכל עזר לך לגלות משהו שהוא מובן לך מאליו. עכשיו, לפעמים אנחנו צריכים עזרה גם בלראות את המובן מאליו, זה נכון בהרבה תחומים בחיים. ואני חושב שגם פה זה ככה, זאת אומרת, אם אי אפשר ללמד, אפשר לשטוף את המוח של מישהו, כמובן. אפשר לעשות את זה בכל מיני אמצעים פסיכולוגיים. אבל ללמד מישהו להיות מוסרי, פירושו לעזור לו לחשוף את המוסריות שיש בתוכו. אתה אף פעם לא תצליח ללמד אותו להיות, מה זה ללמד אותו להיות מוסרי? אם זה זר לו והוא לא מבין על מה אתה מדבר, אז למה שיעשה את זה? אתה בכל יותר יכול לעזור לו למצוא את זה בתוכו. או לתכנת אותו. זה משהו אחר. יש לנו פסיכולוגיה מורכבת, אז אפשר לתכנת מישהו, אבל אז הוא לא איש מוסרי, הוא פשוט איש מובנת. אתה יודע, איש מוסרי, כשעובר חינוך, והחינוך חוזר לו להיות מוסרי, דיברתי פעם על זה בהקשר של חינוך דתי. כן? הרבה פעמים חושבים שעובדה שמי שיוצא בחינוך דתי, בדרך כלל יוצא דתי. לא תמיד, אבל יש קורלציה. ומי שמחינוך חילוני, יוצא חילוני. אז מה זה אומר? שהחינוך קובע הכל. זה בכלל לא שאלה של אם אני מאמין או לא מאמין, אלא זה איך תכנתו אותי בילדותי. טענה מאוד רווחת. היא לא נכונה ברמה הלוגית, לפעמים. היא לא הכרחית ברמה הלוגית. נכונה או לא, כל אחד יחליט, אבל היא לא הכרחית. שהעובדה העובדות שיש קורלציה בין צורת החינוך לבין התוצר יכולות להתפרש גם לפי מודל אחר. למשל, אם באמת יש אלוקים, זאת האמת. אוקיי? אבל אם אתה לא מתחנך לזה, לא תגלה את זה. אתה לא, 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 לא תחשוב ש... לא תחשוב בכיוון הזה, אתה לא תמצא את זה בתוך עצמך. ואם אתה מתחנך לזה, כמו בגיאומטריה, זה עוזר לך לגלות בתוכך, או לגלות את העובדה הזו שבעצם אחרי שגילית אותה, אתה מבין אותה, אתה יודע שהיא נכונה, אבל אתה צריך את החינוך שיעזור לך בזה. זה גם מסביר את כל העובדות. נכון? זה גם מסביר למה אנשים חילונים בדרך כלל, חינוך חילוני בדרך כלל מוציא אנשים חילונים, ואחרי בדרך כלל מוציא אנשים דתיים. אגב, גם ההפך מסביר. לכן אני אומר, זה לא הוכחה לזה שיש אלוקים. זה רק אומר שאין הכרח לוגי לטענה הנגדית, שהכל זה סתם, שהחינוך הוא תכנות וזהו. יש מודלים אחרים שיכולים להסביר את העובדות האלה, ועכשיו כל אחד שיחליט, מה האמת?
לפי זה, אותו חינוך לערכים יכול להיות, או שאתה מגלה את אותם ערכים כמו שאתה מגלה את הגיאומטריה, וזה תוצאה של חינוך. אתה גרמת לבן אדם לראות
ערכים. לא, אני לא מגנה, להפך, אני מתכנן. אם הוא מגלה את הערכים האלה, אז הערכים אמיתיים שהוא מגלה אותם. אבל יכול להיות שהוא לא מגלה את הערכים.
אם הוא מגלה את החילוניות, ומבחינתו זו האמת, והדתי מגלה את הדתיות ומבחינתו זו האמת, כשאתה מחנך לערכים, הוא מגלה ערכים שזה לא
תפקיד. זה אפשרי, אבל זה לא הכרחי, זה מה שאני אומר.
נכון.
לא, אני אומר, לא אמרתי כלום לגבי האפשרי, הכל אפשרי. מה שאני רציתי לטעון רק זה שהמודל
זה שאתה הגדרת לפני זה שאתה רואה את הערכים, את המוסר בראיית הלב, כמו שהגדרת את זה. אז הראיית הלב הזה, אתה יכול לקחת את זה,
זה תכנות.
כמו שאתה אמרת, כחינוך, כשיבות,
כן, ברור, זאת הטענה של יחסיות מוסרית.
ולכן הככה הזה הוא לא ככה, בעצם הסיבה למוסר, כי ככה תכונה.
זה הוויכוח. אני מסכים לעניין, זה מודל אפשרי, זה הוויכוח. השאלה בדיוק כמו שאמרתי בהקשרים האלה, אותה שאלה
יש...
כמו החילוני ודתי, אותו דבר. לכן הבאתי את הדבר, גם פה זה בדיוק אותו דבר. אז יש כאלה שרוצים לטעון שהערכים זה רק שאלה של חברות ושל תכנות ושל הנדסה חברתית, מה שנקרא, וככה נוצרים הערכים, או ככה... אבל אז כמובן זה אנשים שלא מכירים בקיומו של מוסר, אלא הם אומרים, זה בסך הכל איזשהו תכנות, אין לו שום משמעות. זאת אומרת, זה לא, אם אני לא אעשה את זה לא קרה כלום. חוץ מזה שאולי אני מסוכן לסביבה, אבל אני לא, אין דבר כזה איש רע או איש טוב, רע וטוב זה סתם מושגים שהם מומצאים, פיקטיביים. לעומת הפרשנות שאני הצעתי קודם, לא הוכחתי אותה, אלא הצעתי אותה. הפרשנות שאומרת, לא, אני מגלה את הטוב, לא מתוכנת להיות טוב, כמו שאני מגלה את האמונה באלוקים, או כמו שאני מגלה את הגיאומטריה. יבוא מישהו ולא יקבל את עקרונות הגיאומטריה, הוא לא למד בכיתה. אז תגיד, טוב, אז מי שלמד בכיתה, מתכנתים אותו לדעת גיאומטריה, ומי שלא, לא. אין דבר כזה גיאומטריה, זה הכל שטויות. עכשיו, שם אני מניח שנסכים ששם החינוך הוא רק עוזר לך לגלות. אז אני מביא מזה דוגמה, לא הוכחה, אלא דוגמה, לזה שאפשרי מודל כזה גם בהקשרים אחרים, ששם כמובן יש על זה ויכוח.
דרך אגב, זה חוזר למה שדיברנו פעם, שעכשיו זה פרשת שבוע, אצל הרמב"ם במפורסמות. המפורסמות זה בעצם אומר, זה התנאי
החברתי. אז הספקתי לעשות את זה, נכון? עם המורים הרוחים? כשאמרתי שם, שהרמב"ם הרי כשהוא מדבר על המפורסמות שם, זה נימוסים והליכות, זה לא מוסר. לא ללכת אירומים.
נכון.
זה, אנשים הרמב"ם... כן, ברור, אני אומר, כשעושים את הרמב"ם, במורה מתחילה בפרק ב' של מורה נבוכים, אז הרמב"ם שם כותב, אני מבין, שיש לי כן דיברנו על זה, ככה זה כן יושב לי בראש. כן, חיכינו כמה פעמים.
אבל עכשיו זה פרשת שבוע.
כן. אז הרמב"ם מביא שם שנפקחו עיניהם, הכוונה שהם פתאום גילו את המפורסמות, אדם וחווה. ונראה מהם מדברי הרמב"ם שהמוסר זה המפורסמות, שהמפורסמות זה קונבנציה. זה בעצם התמאה חברתית, זה קצת משונה כשיש רק שני בני אדם בעולם, לדבר על קונבנציות, אבל לא משנה, זה ככה הרמב״ם קורא לזה, ואז באמת עולה שאלה מה הרמב״ם חושב שכל עקרונות המוסר הם רק קונבנציה, זה מפורסמות, אז הראיתי, אני חושב אפשר לראות, מי שקורא את הרמב״ם מזהירות אז רואה, זו תקריאה לא נכונה של הרמב״ם, הרמב״ם לא מדבר שם על עקרונות מוסר, הוא מדבר שם על עקרונות נימוס, הוא מדבר על ללכת עירום, לא ללכת עירום ברחוב זה לא עניין לא מוסרי, זה עניין לא מנומס לא תרבותי, לא יודע איך לקרוא לזה. הדברים האלה זה קונבנציות, בכפר של נודיסטים, אין עם זה בעיה, זה לא מפריע לאף אחד, והכל בסדר. אין בזה שום דבר לא מוסרי. זה עניין של קונבנציות. לעומת זאת, עקרונות מוסר, מבחינת הרמב״ם זה אגף לשכל, רואים את זה בהרבה מקומות, לא לרצוח, לא צריך לקרוא אותו קצת אחרת. אוקיי, אז הערכים בעצם, זה הנקודות המוצא שאליהם אני מגיע עם ככה, ומהם אני יכול לגזור מסקנות האתיות. האקסיומות של האתיקה זה בעצם מה שנקרא ערכים. יש כל מיני ערכים. ואיך אני יודע מהו ערך ומה לא ערך? כשאני לא יכול להעמיד אותו על משהו יותר יסודי, אז הגעתי אל הערך. נכון? כמו כל שרשרת הנמקה, איך הגעתי לאקסיומה בגיאומטריה? אתה שאני מגיע למשפט שהוא עצמו, אני כבר לא יכול להעמיד אותו על פי משפטים קודמים. אלא הוא הנקודה הראשונה, ממנה אני יוצא. אז בכל מקום זה ככה, גם באתיקה, במוסר זה ככה. כשאני מגיע לאקסיומות, לשלבים שבהם אני אומר ככה, זה הערכים. אוקיי? אז ערך בהגדרתו, וזה ליבוביץ' שמדבר על זה גם כן, והזכרתי את המאמר של ליבוביץ' בסוף אמונה היסטוריה אחים, שהוא מדבר שם על ניתוק ממכשירים, של הנערה האמריקאית הזאת, שההורים שלה ביקשו לנתק אותה ממכשירים, וזה הגיע שם לבית המשפט העליון, והיה זה ויכוח ציבורי גדול, אם מותר או אסור, זה עוד היה בשנות ה-70, אני חושב. קארן משהו, אני לא זוכר כבר מה. וליבוביץ' סביב העניין הזה דן מה זה ערכים, והוא אומר, ערך זה משהו שאי אפשר לעשות לו רציונליזציה. לכן אסור לנתק ממכשירים. בשום מקרה. שברגע שאתה מתיר לנתק ממכשירים בהקשרים מסוימים, אתה בעצם אומר שהערך של חיי אדם ניתן לרציונליזציה. במקום מסוים, כשהוא משמש אותי למשהו, אז יש ערך כזה, ובמקום שהוא לא משמש אותי לאותו דבר, אז אין ערך כזה. ואז בעצם מה זה אומר בשפה שאמרתי קודם? שחיי אדם זה לא ערך, זה אמצעי. אם האדם יכול להשתמש בחיים שלו כדי לחיות ולפעול ולעשות הכל, אז יש ערך לחיים. ואם לא, אז תנתק אותו. אז תהרוג אותו. אז אין ערך לחיים. אז מה זה אומר? שחיי האדם הם לא ערך. הם אמצעי כדי לפעול או לא יודע, לעשות דברים. אז, אבל בהגדרה ערך זה משהו שהוא לא אמצעי לכלום.
אדם שמחליט על עצמו.
אותו דבר. אותו דבר. מבחינת התפיסה של ליבוביץ' יהיה בדיוק אותו דבר.
אני שומע. במקרה זה אני מסכים שמלולדיה היה ערך אחרת, אבל לפעמים יש שתי ערכים.
לא, אז אני אגיע עוד לשני ערכים, זה קונפליקטים. ושם אני חותר, עוד רגע. אני רוצה להבין טוב טוב ערך לפני שאני נכנס לתחום הקונפליקטים.
גם בניתוק זה קונפליקט.
אה?
גם בניתוק זה
קונפליקט. ברור, לא.
גם עונש מוות.
לא, לא. בניתוק זה קונפליקט, אבל לא בין שני ערכים. אלא בין ערך לבין עלות כלכלית, נוחיות, וכולי לא סובלת, אין לה, קרה אין לה שום דבר, זאת אומרת, זה לא, אין ערך נגדי שאומר לנתק, את חבל על הכסף, אנחנו ההורים לא רוצים שתעתרו אותנו מהעניין הזה, היא כבר לא תחזור לחיים, אין מה לעשות, איבדנו את הבת שלה.
אם היא סובלת.
אז תעזור אותנו, אם היא סובלת, אז זה קונפליקט ערכי, אז זה דיון אחר. אני מדבר כרגע, לפני שאני מגיע לקונפליקטים, זה אני אגיע עוד מעט, אלא במשום מה זה ערך בכלל? ברגע שאתה הופך את חיי האדם לאמצעי למשהו אחר, הם כבר לא ערך. ערך בהגדרתו הוא הנקודה, הוא התכלית שלשמה כל הדברים האחרים נעשים.
אם הכסף שאתה משקיע לשמר אותה...
אז הפכת את זה לקונפליקט ערכי. בסדר, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה, מבחינתי זה רק דוגמה. כן, אז בעצם זאת ההשלכה, שאי אפשר לעשות לזה רציונליזציה, כי זה דבר מאוד יסודי. אבל עכשיו מתעוררת השאלה, ואני חושב שאם זה לשם הגעתי בערך בסוף. עכשיו אנחנו מגיעים לתחום הקונפליקטים. בתחום הקונפליקטים, שיש לנו קונפליקט ערכי. עכשיו, הבחורה סובלת. נדבר על הדוגמה הקודמת. עכשיו זה כבר קונפליקט ערכי. צד אחד להרוג, לנתק אותה עם מכשירים. צד שני להשאיר אותה לסבול. זה כבר לא שאלה של כדאיות כלכלית, או של לא לטרטר את ההורים, אלא יש פה ערך מול ערך. מה עושים במצב כזה? עכשיו, אם בפקודת הלייבוביץ' היא לכאורה מה שמתחייב מהתפיסה הקנטיאנית, הוא גם היה קנטיאני בעניין הזה, ברוב העניינים. אז בהסתכלות שלו, קונפליקט ערכי זה דבר שבמהותו הוא לא פתיר.
לא.
לא פתיר. אי אפשר לפתור אותו. בהגדרה. לא, לא במקרה לא הצלחנו לפתור. אי אפשר לפתור קונפליקט ערכי. בהגדרה. למה לא? בדיוק. זה ככה מול ככה. בדיוק בגלל מה שאמרתי קודם. כיוון שיש פה ערך מול ערך, עכשיו, איך אתה יודע לדרג ערכים? הרי אתה צריך בעצם לבנות סולם. בשביל להכריע קונפליקט, אתה צריך להכריע איפה על הסולם עומדים שני הערכים שנמצאים פה משני צידי המתרס. מי יותר גבוה, והוא גובר על השני. אבל איך אתה מדרג ערכים? אם הערכים היו אמצעי למשהו אחר, אז אני אומרת, נגיד שהערכים היו אמצעי לאושר, כמו התפיסה שאמרתי קודם, הטליאולוגית, כן? לעשות את העולם טוב יותר, לא, לא טוב מוסרית, אלא נוח, נעים, נחמד, שמח, מאושר יותר. בסדר? אם זה היה המצב, אז אין בעיה. אתה יכול להגיד, מה, או אין בעיה עקרונית לפחות, אתה יכול להגיד, מה מביא את העולם למצב טוב יותר? שאני אשאיר אותה מחוברת ושהיא תסבול? או ש... ואז צריך לבדוק מה מביא לי יותר עושר, ולפי זה אני קובע את הדירוג על הסולם. כי אם הערך הוא אמצעי למשהו אחר, יש לי איך למדוד אותו. יש לי איך לעשות לו רציונליזציה, כמו שאומר ליבוביץ', כי אני מעמיד אותו על משהו אחר, הוא אמצעי שבא לשרת משהו אחר. אז היחידות שבהן את היחידה שנשמע הוא מיועד. בסדר? עד כמה עושר הוא מביא מול הערך השני, או סבל, לא חשוב, כן? ואז אני משווה ואני בונה סולם. אבל אם ערך הוא לא אמצעי שמשרת שום דבר, הוא מטרה, אז אין איך למדוד אותו. אם אתה לא יכול למדוד את הערכים, אז איך אתה יכול לדרג אותם אחד מעל או מתחת לשני? אוקיי, זאת השאלה. אני אומר, אז בסדר, אולי זה אולי פתרון, אבל אני אומר, ברמה העקרונית אנחנו מגיעים פה למבוי סתום, כי לפי התפיסה הזאת של ערכים, אני חושב שזו תפיסה נכונה, כל קונפליקט ערכי הוא בלתי פתיר בהגדרה, בלתי פתיר. ואז בעצם לפעמים מכנים את זה אינקומנסורביליות של ערכים, זה אינקומנסורביליות, זה חסר מידה משותפת, כן, measure זה מידה. אין סולם או קנה מידה משותף לשני הערכים. אתה לא יכול למדוד סבל וערך החיים על איזשהו, באמצעות איזשהו קנה מידה משותף, ואז להחליט מי מהם יש יותר יחידות ומי יש פחות יחידות, כדי לקבוע.
זה חייב להיות. אין עניין של צער בעלי חיים מול להרוג איש. זה מקרה של החתול.
לא יודע, תגיד לי אתה.
אז אני חושב יש
איזה משהו. איזה? תסביר. בוא תעשה את החשבון.
מה?
תעשה את החשבון.
החשבון הוא שערך של בן אדם הוא יותר חשוב.
למה?
ככה.
ברור, אני אגיע בסוף לככה. אבל אני אומר, בסופו של דבר מה שאתה בעצם עושה פה במובלע, אתה בעצם אומר שגם ערך החיים זה לא סוף פסוק. גם הוא בעצם אתה מודד אותו באמצעות משהו אחר. יש יותר ויש פחות. הוא משרת את המטרה יותר והוא משרת את המטרה פחות. וברגע שאתה מתחיל למדוד את הדברים, עכשיו אתה גם מנתק ממכשירים, כי יש נסיבות מסוימות שבהם ערך החיים לא שווה כלום. מה ערך החיים של בחורה שאין לה שום הכרה והיא לא עושה עם זה כלום? יבוא מישהו יאמר אותו, זה כמו חתול. מה ההבדל? אותו דבר. אלא מה? אתה אומר, לא, כי ערך החיים הוא פוסטולט. זאת אומרת, הוא ממשהו כזה שאין לו, בסדר, אבל אז גם אני לא יודע להשוות חתול בבן אדם. ברגע שאתה עושה השוואות כאלה, ברגע שאתה מודד את זה, שאתה עושה איזו רציונליזציה, אתה בעצם אומר שזה לא סוף השרשרת. יש משהו אחר שהוא יותר יסודי שמודד את ערך החיים של האדם ואת ערך החיים של החתול, ואז אני אומר, טוב, עכשיו אני יכול לשים אותם בסולם ערכים.
זה נכון, מישהו שהורג אנשים אחרים ואני יכול להרוג אותו,
אוקיי, אבל אתה מבין, הכל זה, בסדר, הכל זה דוגמאות, מה שהזכרתי פעם את העניין הזה.
זה
טענות הגנה. אני אגיד את זה אחרת, יש, כשאני מציג פרדוקס, כמו אכילס והצב. אכילס לא משיג את הצב, כשהוא מגיע לפה, הוא כבר פה, כשהוא מגיע לפה, אז הצב יתקדם עוד נכון. מה, זה משטויות, הרי ברור שתוך שתי שניות הוא ישיג את הצב. וזהו, פתרנו את הפרדוקס. לא פתרנו את הפרדוקס, הפרדוקס הוא בדיוק זה, שמצד אחד במציאות אתה יודע שהוא משיג את הצו, מצד שני החשבון, מה מוטעה בו, הרי בחשבון אתה רואה שהוא אף פעם לא משיג אותו. זה פרדוקס. אז אי אפשר לפתור פרדוקס ולהגיד, הרי ברור שזה לא נכון. אני יודע, בשביל זה אני אומר את זה. זאת אומרת, אני יודע שאנחנו מכריעים קונפליקטים ערכיים, אבל בדיוק בגלל זה מעניין לבדוק, אז מה לא נכון בתיאור שנתתי עד כאן. זה לא פותר את הבעיה, זה רק מחדד אותה. אוקיי? כן, אז בעצם לזה קוראים אינקומנסורביליות של ערכים, כי אין קנה, אפילו לערך בודד אין קנה מידה אחר שבאמצעותו אתה מודד את הערך הזה. כאן בחומר לא לשני ערכים, יש לך שני ערכים ואתה רוצה לדרג אותם, אתה צריך למדוד אותם באותו קנה מידה ואז להחליט שזה יש לו 8 יחידות ולזה יש 5 יחידות, ולכן זה מעל זה. אבל אם אין קנה מידה משותף, אין יחידה משותף, כן? מה יש יותר? דיברנו אולי, מה יש יותר, כן? מים באוקיינוס או טוב לב אצל אנשים? זו שאלה חסרת מובן. זה לא נמדד באותן יחידות, זה אינקומנסורביליות. בסדר? זה לא, יש כמה סוגי אינקומנסורביליות דרך אגב. למשל, מספרים שלמים ומספרים לא רציונליים הם גם אינקומנסורביליות, משם זה בא. אין יחידה משותפת של למדוד באמצעותה מספרים לא רציונליים ומספרים שלמים. מספרים רציונליים כן, נכון? למשל שליש, אז יש שלוש יחידות של שליש ביחידה, באחד, ויחידה אחת בשליש, נכון? אז רציונליים מול שלמים יש להם בסיס משותף, הם קומנשרבל. אבל מספרים לא רציונליים זה מספרים אינקומנשרבל. אין לך בסיס משותף שאתה יכול למדוד מספר לא רציונלי עם מספר שלם או עם מספר רציונלי. אבל זה לא אותו דבר כמו המקרה שלנו. במספרים רציונליים ומספר, או תכף נראה, אבל זה לכאורה לא אותו דבר. כיוון שבמספרים אי-רציונליים ומספרים שלמים הם כן מאותו סוג. הם מודדים את אותו דבר, רק לא תמצא יחידה אורך שנכנסת במספר שלם של פעמים בכל אחד מהם. אבל הרי אתה יודע שאתה יכול להשוות. פאי זה יותר מאחד. נכון? אבל שאי אפשר למדוד את פאי ואת אחד ביחידות משותפות. אבל פאי זה יותר מאחד. 3 נקודה משהו. נכון? אז זה אומר שפאי ואחד הם כן בני השוואה. אני כן יכול לבנות סולם שפאי נמצא יותר גבוה מאשר אחד. או אי. פאי, אי, אחד. וכן הלאה. איי למשל לא. נכון? איי זה המרוכב. שורש של מינוס אחד. זה, לא זוכר מי זה אמר שהנוסחה הכי יפה במתמטיקה זה אי בחזקת איי פאי ועוד אחד שווה לאפס. זה 5 המספרים הכי יפים במתמטיקה במשוואה אחת. בכל אופן, אז
מעניין שיש אנשים שזה מצחיק אותם.
פסיכים, לא עורכי דין. יש גם בדיחות של עורכי דין, לא ניכנס עכשיו ליחידות הדדיות. אוקיי, לא יודע אם זה יותר מצחיק.
מה, זה מספר לא רציונלי.
אז האם קומנסורביליות בין מספר אירציונלי לבין מספר שלם לא אומרת שאי אפשר למדוד אותם אחד מול השני? כי הם כן מאותו סוג, הם שניהם מודדים אורחים, למשל, במקרה של ציר המספרים, או משהו כזה, אוקיי? זה אינקומנסורביליות חלשה. האינקומנסורביליות שאני מדבר עליה זה אינקומנסורביליות חזקה. זה בכלל לא על אותו ציר, לא שאני לא, אין לי יחידה משהו, זה לא, הציר הוא לא אותו דבר, לא הקנה מידה, לא אותם יחידות, אלא זה בכלל לא אותו ציר. זה כמו להשוות מה יותר גדול, כן, סליחה, מעורכי דין, בין המרוכבים לבין ממשיים. מה יותר גדול, I או 2? שאלה חסרת מובן.
זה במקום לנסוע פעם אחת באוטובוס 12, לנסוע פעמיים באוטובוס 6, בקו 6.
זה האירציונליות של המע"מ. אוקיי.
2 ו-I, אתה יכול בפקטוריה. 2 ו-I.
לא, אתה יכול בפקטוריה. אז זה יותר דומה כבר, כי פה זה פשוט הם על צירים אחרים, לא שאין יחידה שנכנסת בשניהם. יש פה גם מתמטיקאים, אז אנחנו צריכים קצת להיזהר לא להטיש אותם. יש פה עורכי דין או מתמטיקאים, צריך שהוא לתמרן. תתבע אותו אחרי זה, צביקה.
יש כבר שנראים שהם לא אותו ערך, כמו אולי לא לגנוב ולא לרצוח. כן, אולי ביסוד שניהם הוא לא להזיק את הבן אדם, לא לגרום סם.
אז יכול להיות.
גם אולי אפילו בחתור, אולי זה לא לגרום סם לבעלי חיים, זה כולה אנשים, זה כולה. אז אולי אתה כן יכול להתחיל.
אז אני אומר, אז אם אתה תוכל, ואני בכלל נכנס לשאלה של הנכונות לדוגמאות, אני אדבר לדוגמאות, אם תצליח למצוא מידה משותפת, אז אין בעיה, אתה יכול לעשות את זה, אבל אז זה לא שני ערכים. כי ערך בהגדרה זה הקנה מידה עצמו, זה הציר. אתה לא יכול להעמיד אותו על משהו אחר. אז לכן אני לא נכנס כרגע לשאלה, יש דילמות שהן דילמות מדומות. אם תעמיד אותם בקנה מידה משותף ותצליח לסדר אותם, אין בעיה, אתה מכריע את הקונפליקט. אבל אז זה מדומה, לא? זה לא מעניין. אני שואל, מה עושים עם קונפליקט שאתה לא יכול לעשות את זה? בסדר? אז זה הבעיה של הקונפליקטים. עכשיו פה, אני אביא אולי דוגמה מהגמרא במסכת יומא, איך בכל זאת מכריעים קונפליקטים. אז הגמרא עוסקת בזה בכמה מקומות סך הכל. פיקוח נפש בשבת זה אחת הדוגמאות המובהקות. כשהגמרא דנה מה עושים כשיש פיקוח נפש בשבת, אני מחלל שבת, אז היא מביאה כמה נימוקים, אבל שניים נשארים להלכה, אחד נשאר להלכה ועוד אחד לפי חלק מהראשונים. זו דוגמה אחת מתוך 3 נדמה לי שבהם יש סדרה של תנאים שכל אחד אומר טעם אחר, ואז בא שמואל, המורה. הוא אומר, אם הייתי שם, הייתי אומר יותר טוב מכולם, ואנחנו פוסקים הלכה כמו שמואל. את המורה נגד כל התנאים חזיתית ובמפורש. זאת אומרת, הוא אומר את זה שהוא נגד התנאים. לא שהוא אומר, יש לי איזה טענה אחר, או שאתה לא, הוא לא אומר כלום, אז אתה אומר, טוב, אולי היה לו טענה אחר. לא, לא, הוא אומר חזיתית, אני נגד כל התנאים. זו דוגמה יפהפייה. שזה בעצם אומר שאפשר לחלוק על תנאים. וזה, זה דיברנו פעם, אני חושב. בכל אופן, אז זאת אחת הדוגמאות, שמואל. כי שם התנאים מביאים דוגמאות שונים, מקורות שונים לזה שפיקוח נפש דוחה שבת, ושמואל בסוף אומר, לחי בהם ולא שימות בהם. אוקיי? כי המצוות של התורה ניתנו לנו כדי לחיות באמצעותן נכון. ואם החיים לפי המצוות יגרמו לנו לא לחיות, אז עזוב, אז אין מצוות, זה בטל. חוץ משלוש העבירות החמורות, שבשביל זה צריך מקור מיוחד מפסוק, כי ההנחה הבסיסית היא שבאמת וחי בהם ולא שימות בהם. מפסוק המסברה. מה?
יהודי
מה?
יהודי.
מה יהודי?
בשבת.
לא, גם גוי. גם גוי.
מפקח על הגל?
כן. לא רק אם מפקח על הגל זה מוקצה, זה רק דין דרבנן. דין דאורייתא אני מדבר. אנחנו לא נקרא לך, זאת דעתי. כתבתי איזה מאמר פעם.
מדאורייתא אתה אומר.
כן. גם איסורי דאורייתא. ולא מראית עין ודרכי שלום וזה, מעיקר הדין.
מעיקר הדין צריך להציל גם גוי מתחת לגל.
כן. אני יכול להוכיח את זה, זאת אומרת, יש מאיר איש כותב את זה, יש... אולי נדבר על זה פעם.
גוי, לא חתול.
אה? האמת שחתול תציל בשינו, זה צער בעלי חיים, למה תציל אותו בזכח? מה הוא השם שאנחנו שומרים שבת?
למה אני יודע שהלכה יש לי
אופק? כי כולם לא אומרים כך. כולם חושבים כמוך.
לא, לא שחושבים כמוך,
שאומרים כמוך. כן, אומרים, אומרים מה שהם חושבים, כן, בסדר. ואני חושב אחרת, אני חושב שהם טועים.
אני עשיתי הפוך, אבל לא משנה. בטאבה לדוגמה שנפל לה...
זה כמו תחילת... בתחילת פרשת מטות, מה שהיא מביא על אישה שבעלה הפר לה את הנדר, והוא לא אמר לה שהוא מפר לה. עכשיו היא הלכה ועברה לו נדר סתם, רצתה לעשות עבירה. והשלמה זלית הזאת, אפילו כשהיא רוצה לעשות עבירה, לא הצליחה. זאת אומרת, זה לא עבירה. כי הנדר מופר. שלמה הסטטוס, אז רש"י אומר שזה הרי זה כמי שחשב לאכול בשר חזיר, ועלה בידו בשר טלה. אז זה כנראה הדוגמה שלך. עשית לאכול בשר חזיר כי חשבת שזה אסור, ובכל זאת עשית את זה. אבל התברר שזה היה טלה. טוב, אז זה אולי נדבר פעם, נקדיש לזה גם.
רש"י שדן זה חטא.
אה?
רש"י
שדן זה חטא. בכל אופן, אז אז הנימוק האחד של שמואל זה וחי בהם ולא שימות בהם. יש נימוק קודם של אחד התנאים, רב שמואל בן מנסיה, שאומר, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. עכשיו תשימו לב, שני הנימוקים האלה הם הפוכים לגמרי אחד מהשני. מעניין שיש ראשונים שמביאים את שניהם להלכה. הם הפוכים חזיתית אחד לשני. חלל עליו שבת, לכאורה, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, איך הוא פותר? הרי יש לנו קונפליקט ערכי. יש ערך החיים מצד אחד, וערך השבת מצד שני.
שבת,
נכון?
שבת.
בדיוק. בעצם מה הוא אומר? שהוא מתרגם גם את הערך של החיים למונחי שמירות שבת. ועכשיו אין בעיה, אני יכול לבנות סולם ערכים. כי להציל את הבן אדם זה להרוויח הרבה שמירות שבת. לא להציל אותו, זה להרוויח את השבת הזאת, שלא חיללתי אותה. עדיף להרוויח הרבה שבתות, אפשר לפרוח את זה וכבר לא משנה, כי זה להרוויח פוטנציאלית, ופה, לא משנה, זה אפשר להתווכח, אדם, אם הוא ברמה, מה שהגמרא עושה. מה שהגמרא עושה זה בדיוק תרגום של אחד הערכים שבקונפליקט לקנה מידה שמשותף עם הערך השם, ועכשיו אפשר לסדר אותם ולהכריע את הקונפליקט. אז מה זה בעצם אומר? שמבחינת הנימוק הזה של רב שמעון בן מנסיה, ערך החיים הוא אמצעי, הוא לא ערך. החיים הם אמצעי, אין ערך של חיי אדם. הם אמצעי לקיום מצוות. אבל זה קשה מהרבה מקומות. זו תפיסה קשה. אוקיי? אבל זה לכאורה מה שאתם הראשון במנסיה. מצד שני, בתפיסה של שמואל יוצא הפוך. שכל המטרה של המצוות זה החיים, לא המטרה של החיים זה המצוות. ואם קיום המצוות יביא אותך לאבד את החיים, עזוב, לא נאמרו פה מצוות בכלל. וחי בהם ולא שימות בהם. בדיוק 180 מעלות הפוך. זאת אומרת, המצוות הם אמצעי לחיים, ולא החיים הם אמצעי למצוות. ושניהם נשארים להלכה. זה נשמע נורא משונה. זה חלק מהראשונים. המאירי, למשל, מביא שניהם. יש זה נפקמינות, שניהם. למשל, להציל עובר. להציל חיים של עובר. אז כאן, מי אמר? העובר הוא לא חייב במצוות. אין, זה לא, מי אמר שאפשר להציל אותו. אבל מצד שני, יהיו לו הרבה שמירות שבת אם אני אציל את החיים שלו בעתיד. אז אם החשבון הוא חשבון עתידי, אז אפשר גם להציל עובר. מה מדברת על להציל ילד, לא עובר, היא מביאה את חלל עליו שבת אחת, היא בעצמה מביאה את זה למסקנה. למרות שלכאורה זה נדחה ביומה, יש גמרא בשבת, גוף משהו, לא זוכר, שהיא דנה בלהציל ילד בשבת, והיא מביאה את חלל עליו שבת אחת כדי שבו שבתות הרבה, ורק את זה. היא לא מביאה את וחי בהם. אז לא, זה כי זאת הנפקמין. ילד הזה, כשהוא יגיע למצוות, הוא ישמור הרבה שבתות. בכל אופן, אז איך יכולים להיות שני נימוקים הפוכים לחלוטין ושניהם נשארים להלכה וחיים בשלווה אחד עם השני? התשובה היא שאם מבינים טוב איך הלוגיקה של הכרעת הקונפליקטים עובדת פה, אז רואים שאין סתירה. ערך של חיי אדם, נגיד חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, איך זה עובד? מה שאמרתי קודם, בעצם זה יוצא שחיי אדם הם לא ערך, הם אמצעי. זה אמצעי לקיום מצוות. אם אני חי, אני יכול לקיים מצוות. אוקיי? אז כיוון שכך, אז אפשר לתרגם את הכל למונחים, למטבע של שמירת מצוות, ואז אפשר לבנות צולם ולהכריע את הקונפליקט. כך בעצם הכרענו אותו, כי אחרת אי אפשר. אבל זה בדיוק הנקודה. זה לא באמת תרגום. אנחנו נמצאים בקונפליקט ערכי, אמיתי, בין חיי האדם לשמירת שבת. אין לנו דרך להכריע את הקונפליקט הזה, כי זה קונפליקט ערכי, זה אינקומנסורי. אוקיי? מה עושים? פטנט גאוני. חוץ מהערך של חיי אדם, שהוא ערך בלתי מדיד, אני לא יודע למדוד אותו במונחים האלה. חוץ מזה, חיי אדם יש בהם גם תועלת של קיום מצוות נוספות. לא שזה הדבר היחידי. זה עוד משהו. אז עכשיו אם אני רוצה למדוד, כן, במתמטיקה, עכשיו יותר פשוטה. אם אני רוצה למדוד את הערך של, נגיד, יש לי שתי אפשרויות, או להציל אותו בשבת, או לא להציל אותו בשבת. בוא נראה כמה שווה זה וכמה שווה זה. אם אני לא מציל אותו, הרווחתי שבת אחת. זה שווה אחד. בסדר? במונחי שבת, אני מתרגם את זה עכשיו למטבע של שמירות שבת. זה אחד. אוקיי? כמה שווה כן להציל אותו? אז אני אומר, זה, יש לו בארנק דולרים ושקלים. שמירות שבת ועוד משהו, שנמדדים בקני מידה שונים. בסדר? עכשיו, במונחי שמירות שבת זה שווה את מספר השבתות שהוא יחיה. אוקיי? לא יודע כמה. תוחלת החיים שלו. 1,000 שבתות.
לא, זה לא תוצאתי. אתה אמרת, אם אתה קנטיאני, אתה לא בודק את זה בתוצאות. פה אתה בודק.
לא, התוצאות הן אינדיקציה. גם אצל קאנט התוצאות הן אינדיקציה. מה יקרה אם כולם היו עושים כמוך? גם קאנט שואל. אבל לא בגלל שבאמת כולם יעשו כמוני. זה אינדיקציה לזה שזה המעשה המוסרי. לפחות פשטנות אפשרית. אפשר כמובן לפרש אחרת. אז הערך של כן להציל אותו, כשאני עכשיו מודד אותו, אז נגיד זה 1,000, הוא 1. זה 1,000 שמירות שבת, פלוס X, הערך של חיי אדם, שאני לא יודע למדוד אותו בשפה של האחדים האלה, של היחידות האלה. אבל 1,000 פלוס X ודאי גדול מאחד, כי אפילו 1,000 לבד גדול מאחד. אז לכן ברור שעדיף להציל אותו. עכשיו תשימו לב, למה זה חשבון שונה ממה שעשיתי קודם? כי זה בעצם אומר שהערך של חיי אדם נשאר ערך, הוא לא אמצעי. הוא לא אמצעי למצוות. דפקטו הוא כמובן מביא גם אפשרות לשמור מצוות. אבל זה לא אומר שבזה מתמצא כל הערך של חיי אדם. יש ערך של חיי אדם שאותו אני לא יודע להשוות מול שמירות מצוות. אז זה לא יעזור לי, זה לא קונסטרוקטיבי, אני לא יכול לפתור את הקונפליקט ככה. מה אני עושה? אני עושה מעקף. אבל חוץ מהערך העצמי שיש לחיי אדם, זה גם מאפשר לי לשמור הרבה יותר שבתות ממה שאני אפסיד אם אני אציל אותו. אז אין בעיה, אפשר להציל אותו. פתרתי את הבעיה בזה שעקפתי את הקונפליקט, לא בזה שאין קונפליקט. בסדר? ואז זה בעצם אומר שאני נשאר עם האינקומנסורביליות, אני בעצם נשאר עם זה שאני לא יודע להשוות ערך של חיי אדם עם ערך של שמירות שבת, ועדיין הצלחתי להכריע את הקונפליקט.
אתה ממקסם גם וגם.
מה? כן. אני מחבר אותם עכשיו. כן, בדיוק. מספיק לי שאחד מהם יהיה גדול.
דווקא לשמוע עכשיו יש את העניין של...
מה?
לשמוע עכשיו דווקא אצלו, אומר שחיי אדם הוא יותר חשוב מהערך השני.
נכון, וזה נשאר גם לפי רב שמעון בן מנסיה, יכול להיות.
שמירת שבת היא ערך.
כל מצווה היא ערך.
איך בקטע הזה של...
למה צריך לשמור שבת?
ככה. מישהו
אמר לך לעשות... ואני אגיד, אם אני אגיד לך לקפוץ מהגג, תקפוץ מהגג, כמו שהבן שלך שאל אותך.
120 קילומטר זה גם ערך?
ברור.
לא לנסוע. 120 קילומטר לשעה זה ערך?
לא לנסוע.
לא לנסוע מעל 120 זה ערך?
לא, זה ערך. מה זה הערך? ערך משפטי, מה זה חשוב? החוק הוא ערך משפטי, למה לקיים את זה? בגלל שזה חוק, אז מה אם יש חוק? שיש ערך לקיים חוקים, ככה. מה אם זה חוק? אני יכול גם כן עכשיו לחוקק לך חוקים, גם את זה אתה תשמור. מה זה קשור? כי אין ערך לשמור את החוקים שאני מחוקק. אבל יש ערך לשמור את החוקים שהמדינה מחוקקת. אז בבסיסו זה ערך משפטי. לא ערך מוסרי, ערך משפטי, במקרה הזה. אולי הוא גם חופף לערך מוסרי, אז זה דיון אחר, זה ערך משפטי. יש ערכים מכל מיני סוגים, אז גם דיברתי. יש ערכים אסתטיים, ערכים אתיים, ערכים דתיים, ערכים משפטיים, כל מיני, כל דבר שהוא לא עובדה כמעט בעצם, אפשר לקרוא לו ערך. אז פה, זאת הדגמה טובה לאיך עוקפים את האינקומנסורביליות, ועדיין היא נשארת. זאת אומרת, עדיין אי אפשר להשוות בין ערכים. אבל זה לא אומר שאי אפשר להכריע קונפליקטים. הרבה פעמים אני מצליח למצוא איזה טריק שיעקוף את האינקומנסורביליות ויעזור לי להכריע את הדילמה. אבל יש לפעמים שלא. יש, כן, למה, לא יודע מה, לחלק תקציבים, הזכירו פה קודם, איך מחלקים תקציבים בסל ובאוצר המדינה, תקציב המדינה. איך אנחנו מחלקים תקצירים? איך אני משווה בין ספורט לתרבות? לא ניקח דברים קיצוניים. ספורט ותרבות, שני דברים. כל יש אנשים שרואים בזה ערך, ויש אנשים שרואים בזה ערך. עכשיו, יש לי רק שקל. איפה לשים אותו? בספורט או בתרבות? או חצי חצי? אז כאלה שיגידו חצי חצי, כי שווה תעשה עדיף, לא כי הם שווים, אלא כי אין שום דרך להשוות אותם. אין שום דרך להשוות אותם, זה לא אותה יחידת מדידה. לפעמים זה כמעט יחידת מדידה הפוכה, יש כאלה שיגידו. אבל... אני לא אחד מהם. אבל זה, 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 זה חוסר אונים, כן, זה לא פתרון. בעצם אומר, אין לי דרך להשוות את זה. ושם אני לא יודע לתרגם את שני הדברים האלה למשהו אחר. כשהוא יגיד לי, אולי זה מביא נחת, לא הוא מביא נחת.
כמה אנשים משתתפים
בזה? לא, נגיד שבשניהם משתתפים אותו מספר אנשים. אני לא מצליח לעקוף את העניינים טכניים. יכול להגיד, כמה עושר זה מביא וכמה עושר זה מביא. אם תעשה את זה, אז הפכת את זה מערכים לאמצעים. אז העושר הוא הערך, ואלה בעצם, העושר אין לו סוף, לסבל יש ויש. אז... טוב, בכל אופן, אז הבעיה של קונפליקט ערכי היא לא פתירה חזיתית, היא פתירה רק באמצעות מעקפים. כמו המעקף של חלל שבת אחת. מה אם וחי בהם? וחי בהם אומר שערך חיי אדם יותר גדול. ואמרתי קודם שיכול שגם רב שמעון בן מנסיה מסכים לזה. הוא לא יכול להוכיח את זה, אז הוא בחר לעקוף, ושם זה ברור, מתמטיקה פשוטה. איפה אתה יודע? שערך חיי אדם יותר גדול.
מה שהוא יותר גדול? שבת הוא לא
ערך. למה שבת הוא לא ערך?
למה
שבת אמצעים
בשביל...
אתה אומר ששבת בעצם הופכה להם... כן, אבל מה, אם אני לא אשמור שבת אני לא חי?
אחרת איך אתה משווה? אם שני המערכים אתה לא יכול
לשווה. לא, אני טוען, זה לא באמת אמצעי השבת. גם אם אני לא, גם אם אני אחלל שבת אני ממשיך לחיות. אם בית דין לא יתפוס אותי לפחות.
זה חדך. סותר כמו שאמרת עכשיו, שאי אפשר להגיד שערך אחד הוא שווה יותר מערך אחר, כי אין להם...
בדיוק, שזה הבאתי לך. זה אני שואל. זאת השאלה שלי.
חי אדם הוא אוניברסלי. חי אדם הוא אוניברסלי. שבת הוא שייך לכל בן אדם. הוא שייך רק לשומרי מצוות.
אז מה?
אז הוא משהו ש...
החובה להציל חיי אדם היא רק אצל רופאים, כי הם יודעים, אני לא יודע. אז בגלל זה פחות חשוב מהחובה, לא יודע מה, לתת צדקה.
לא מה שיודע, מי שמחויב.
גם אצל יהודים.
רק יהודים מחויבים בשבת.
כן, מי אמר שזה לא בגלל שרק יהודים באמת יכולים לעשות את זה כמו שצריך אולי, אני יודע. זאת אומרת, זה לא בהכרח אומר שזה פחות חשוב. אולי, טוב, אבל אם אני מקבל את הרדוקציה שלך, אז בסדר. בוא נגיד שאני לא מקבל. מה עושים פה? איך עובד הראש של שמואל? תגידו, יש פסוק אולי, לא יודע, אין פסוק, אבל שמואל בדיוק בא ואומר, עזוב, הפסוק הוא בחי בהם, אבל את הפסוק הזה אני יכול גם לפרש באופנים אחרים. ברור ששמואל התחיל מזה שחיי אדם הם ערך יותר חשוב, ואז הוא לומד את זה מהפסוק. זה לא, גם אחרים הכירו את הפסוק הזה ולא פרשו אותו כמה. זה כן מתחיל מהסברה. עכשיו, אני אומר יותר מזה. אם זה באמת היה עם קומנסורבילי, הפסוק לא היה עוזר, אפילו אם היה כתוב בפסוק חלל שבת כדי להציל חיי אדם, זה לא היה עוזר כלום. בגלל שגם הפסוק... לא יכול, אם אני אשאל אתכם מה יש יותר, מה אם באוקיינוס או טוב לב של אנשים, אז אמרנו קודם זה שאלה חסרת מובן, אי אפשר לענות עליה, נכון? יש פסוק, הפסוק אומר שיש יותר מים באוקיינוס, בסדר? פתרנו את הבעיה? לא פתרנו כלום, פסוק לא יכול להגיד נונסנס, זה נונסנס, אין תשובה, לא שאני לא יודע, מקום שאני לא יודע את התשובה, אז הפסוק מגלה לי אותה, כי הקדוש ברוך הוא נורא חכם, הוא יודע הכל, אז הפסוק מגלה לי תשובה שאני בעצמי לא יודע לבד. אבל במקום שבו אין תשובה מהותית, אי אפשר לענות על זה, אז מה זה עוזר שיש פסוק? גם הפסוק לא יעזור פה. הפסוק לא יכול לענות על שאלות שאי אפשר לענות עליהן. זה הירושלמי, כן, אם אומרים לך על ימין שהוא ימין, ועל שמאל שהוא שמאל, שמע בקולם.
זה השיעורים הראשונים שלך.
מה? יכול להיות, על סברה דיברנו שם, כן, על מעמדה של הסברה.
לא, על משהו שנוגד ל...
כן, הפסוק לא יכול להגיד סתירות, אבל פה זה אפילו לא סתירה, אין פה סתירה, זה נונסנס. אפשר למדוד אחד מול השני. אז זה לא חוסר מידע, ודבר שאני לא מספיק חכם, בא הפסוק ומלמד אותי. המקום שבו, זה לא שאלה שאני לא מספיק חכם, אין תשובה, השאלה היא חסרת מובן. אז מה זה עוזר שיש פסוק? זה לא עוזר. לכן ברגע ששמואל מביא פסוק, הוא בעצם אומר שיש משמעות לתשובה. זה לא אינקומנשרבל. כי אם זה היה באמת אינקומנשרבל, פסוק לא היה עוזר. אז מה ששמואל בעצם אומר, זה לא אינקומנשרבל. ועכשיו אני אומר בסדר, ועדיין אני לא יודע מי גובר, אז הפסוק אומר לי שחי האדם גובר.
ביבור או הנהגה, יכול להיות שאתה אומר, אין ביבור כאן, זאת אומרת, לא מברר.
אז למה אני לא ככה?
אבל לפחות אתה צריך לנהוג.
למה? אבל אחרי זה צריך להיות איזשהו הסבר. אין בעיה, אבל תציע לי הסבר. יש הסבר? איזה הסבר יכול להיות לזה? גם להנהגה צריך להיות הסבר.
לא, דוגמה כמו חזקה.
כן, אני מבין, אבל לחזקה גם יש הסבר. זה מביא לנוחיות משפטית. כי אתה לא לוקח ממון מכל אחד לא בגלל שמישהו אחר יתנפל עליו. לא בגלל שהוא לא צודק, אבל אי אפשר לעבוד ככה משפטית. אז יש היגיון מסוים בהנהגה הזאת. אבל כל עוד אתה לא מביא היגיון, אז זה לא עוזר לי. זאת אומרת, ההיגיון צריך להיות כן היגיון ערכי. אני לא רואה פה מה, להפך, ההיגיון ה... לא יודע. בעצם אני לא יודע אם ההפך. לא יודע. אני לא מוצא הסבר אפשרי לעניין הזה. מה שאני רוצה, ובזה אני אעצור ונמשיך בפעם הבאה, עצם העובדה שיש פסוק, אומר שיש פה משהו שהוא לא אינקומנשר, אבל ככה את הפסוק לא היה עוזר. וזה המחלוקת בין שמואל לרבי שמעון בן מנסיה. כי רבי שמעון בן מנסיה, כמו שאמרתי קודם, הרי גם הוא מסכים שזה אינקומנשר. הוא מצא דרך לעקוף את הבעיה. הוא מתרגם את הערך של הצלת החיים למונחי שמירות שבת, פלוס הערך של החיים. ואת הערך של החיים אני לא יודע מה לעשות איתו, הוא אינקומנשר. שמואל עכשיו, אתם שימו לב, תמונה מתהפכת לגמרי. שמואל דווקא אומר שזה כן קומנשרבל. כי אחרת פסוק לא היה עוזר. ודווקא רבי שמעון בן מנסיה אומר שזה אינקומנשרבל. בסדר? הוא אומר שכן. אז זה אני אשאיר בפעם הבאה.